אנחנו במשנה של כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. אז המשנה בנויה מהצד הכי 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 כללי שיש מכוח התורה, וככה היא מבררת את מה יש מתוך האור הכללי שיש בתורה, איך מי שלומד תורה הוא הולך ונדבק באור הזה. אז פעם שעברה דיברנו על זה, נקרא רע ואהוב, כן? אוהב את המקום, אוהב את הבריות. אז אמרנו שרע זה מצד מה שהתורה היא זו שמחברת את העליונים לתחתונים. התורה היא הדבר שקדוש ברוך הוא, זה האור האלוקי, שהוא האור היחיד, שהוא אור שהוא גם בעליונים וגם בתחתונים. וללא התורה, אז העולם הוא נמצא במצב של פירוד שאין בו את השיתוף. כן, העליונים יש להם את הכללים שלהם, התחתונים יש להם את הכללים שלהם, והרעות היא זו שמאפשרת את השיתוף. אהוב, אז אמרנו, האהוב זה ההתקללות של אחד בשני, ההידבקות אחד בשני. כלומר, התורה, האור הכללי של התורה גורם לדבר הזה שהאדם יכול להידבק. והדבקות, עוד פעם, היא מיוחדת בדבר הזה שהאדם יכול להידבק במורה ולהידבק בבריאותיו. כן, האדם נדבק בבריאותיו, אוהב את המקום, אוהב את הבריאות, הוא אוהב את הבריאות לא מצד מה שהוא מוצא בבריאות, צדדים נמוכים, אלא מצד מה שהוא מוצא בבריאותיו את הבורא. אז זה הדבר המיוחד, שהתורה היא זו שמאפשרת, נותנת לבן אדם את היכולת לא רק ליצור שיתוף ורעות, אלא ליצור התקללות כזאת, התדבקות אחד בשני. והדבר השלישי, שהוא קשור לאותה קבוצה, כן, אנחנו מדברים על הדבר הזה, שהאור של התורה הוא אור שגורם להופעת האחדות בכל מיני צורות. האחדות בצורה הזאת שיש שיתוף, האחדות בצורה של ההתקללות. והדבר האחרון שכתוב, ואמר, כי הוא משמח את המקום, משמח את הבריאות. מה זה משמח את המקום, משמח את הבריאות? השמחה, אומר המהר"ל, היא ביטוי לשלמות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעולם שכשאנחנו נפגשים בכל דבר מן העולם, אז אתה נפגש תמיד רק בחלק מן האור האלוקי, והפגישה עם חלק מן האור האלוקי היא תמיד יוצרת את הרגשת החיסרון. היא יוצרת את הרגשה הזאת של שאתה לא שבע, אתה לא מלא, אתה עצם הדבר הזה שאדם מרגיש שהוא רק נפגש עם חלק מהדבר, הוא מונע מהבן אדם את הרגשת השמחה. ואומר המהר"ל, פירוש דבר זה, כי השמחה היא מצד השלמות. דבר זה ביארנו בכמה מקומות. כשם שהאבל הוא כאשר יש לאחד הפסד ועדר, כלומר, האבלות היא הרגשת החיסרון, הרגשה הזאת שהיית עם נוכחות של איזושהי נפש ורוח שהייתה לצדך, ואתה הרגשת שבמפגש איתה, כן, היא הייתה חלק מהחיות שלך. ברגע שנפטר לבן אדם מישהו שהוא קרוב אליו, אז הוא את אותו אור שאותה אישיות נתנה לך, אתה מאבד, אתה מפסיד. אז זה גורם את הרגשה הזאת של האבלות והצער. אומר המהר"ל, בדיוק הפוך, הצד של השמחה. מה זה הצד של השמחה? הצד של השמחה זה היכולת להיפגש עם המצב הזה של השלמות. אז אומר המהר"ל, התורה היא גורמת לזה שקודם כל האדם באופן כללי שמח. זאת אומרת, יש כוח בתורה שכשאתה נפגש עם ההוויה, על ידי זה שאתה, דרך האור של התורה, כי לקח טוב נתתי לכם, כלומר, אתה לוקח את העולם דרך, על ידי האור הטוב שנמצא בתורה, אז זה אומר שאתה לוקח את ה... אתה מוצא בכל דבר ודבר את נקודת השייכות שלו לשלמות. כן, התורה היא למצוא בכל דבר ודבר את נקודת השייכות שלו לשלמות. והאדם, אז זה קודם כל עצם המציאות הזאת של התורה היא, היא, היא מציאות שהיא מאוד, היא, היא, היא משכת את האדם לשלמות, וזה כשלעצמו משמח. המשנה פה מפרטת, משמח את המקום, משמח את הבריות. כלומר, השמחה היא קודם כל, שהתורה היא לא רק אור שמצליח לחבר בין העליונים לתחתונים. התורה היא לא רק אור שמצליח שהאדם נדבק בכל המציאות, אלא התורה היא גם, היא חושפת את הצד השלם שיש במציאות. והתורה חושפת את הצד השלם שיש באדם, כלומר, מי שעוסק תורה לשמה, משמח את המקום, כי אין לך מידה יותר מזה שיש שלמות הנמצאים, כי אם על ידי התורה. לכן, ישמח השם במעשיו, כן, אז הקדוש ברוך הוא, איך הוא שמח במעשיו? הקדוש ברוך הוא שמח, כשהקדוש ברוך הוא שמח במעשיו, הקדוש ברוך הוא שמח, בגלל שהוא שמח בכלל הבריאה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מתייחס לחלק מן הבריאה. הקדוש ברוך הוא רואה את כל הבריאה כאיזשהו דבר שיש בו, כן, הוא רואה את כל הבריאה בבת אחת, ולכן הקדוש ברוך הוא שמח בבריאה. אבל האדם, האם יש מצב כזה שהקדוש ברוך הוא יוכל להיות שמח באדם מסוים? אז זה מה שכתוב כאן במשנה. שהאדם שלומד תורה לשמה, הוא זוכה לאור הזה, למפגש עם ההוויה, כן, שהמפגש שלו עם ההוויה זה בחלק של השלמות שיש בהוויה, ולכן הקדוש ברוך הוא יכול להיות שמח בו, זה משמח את המקום. ומשמח את הבריאות, אומר המהר"ל, וזה בעצמו, שהוא זוכה לשלמות הזו, הוא משמח את הבריאות מצד השלמות שבו. והליק שאל לך מה עניינו אל הבריאות שישמח את הבריאות, כי אין דבר זה קשה, כי כבר אמרנו, כי התורה שלמות כל העולם, לפיכך ראוי מי שעוסק בתורה שיהיה משמח את הבריאות. אז כאן גמרנו את החלק הזה, שלימוד תורה לשמה הוא גורם בגדול, אפשר להגיד, לדבקות בקדוש ברוך הוא. הדבקות הזאת, האור האחדותי הזה שאדם זוכה מכוח האור שיש בתורה, הוא מתפרט פה במשנה, ברע, אהוב, משמח. ואמר, עכשיו אנחנו עוברים למידות העליונות. חוץ מזה שהאדם הוא דבק בקדוש ברוך הוא, הוא גם נדבק במידות האלוקיות. המידות האלוקיות, יש בהם שני סוגים של מידות. יש מידות עליונות ויש מידות תחתונות. המידות העליונות זה המידות שמתייחסות יותר לחלק של המחשבה, של ה... של ה... כן... מה? כן, שקשור יותר באמת איך האדם מתבונן על עצמו. כלומר, איך האדם מזהה את עצמו. כן, באיזה... איך האדם... מה האדם חושב על עצמו? איך האדם מזהה את עצמו? מה האדם... איך האדם מזהה את עצמו? זה המידות העליונות. והמידות התחתונות זה איך האדם פועל עם כוחות הנפש שלו. אז המידות העליונות זה, המשנה מזכירה כאן שתי מידות עליונות, ענווה, מלבשתו, ענווה ויראה. ולגבי המידות התחתונות, כתוב, מכשרתו להיות צדיק, חסיד, ישר ונאמן. אז המהר"ל אומר שבדווקא המשנה נקטה מלבשתו לעומת מכשרתו. שהמלבשתו זה משהו שהוא יותר נהיה עצמי לאדם. כלומר, המידות העליונות לא יכול להיות מצב כזה שבן אדם ביום אחד יהיה ענוותן, ולמחרת הוא פתאום לא יהיה ענוותן. הענווה היא נהפכת להיות חלק מהלבוש הקבוע של הבן אדם. אותו דבר גם מושג היראה. לא יכול להיות מצב כזה שהאדם יהיה לו מבט של יראה על עצמו, ויום אחד הוא יהיה ירא, יום אחד הוא לא יהיה ירא. אלא זה, או הייתי אומר כזה דבר, אולי יראה שלא מתוך תורה, היא יכולה להיות יראה של מויכין דקדות כזה, לא יודע מה, של איזה משהו כזה, של איזה רגע אחד זה. אבל פה המשנה באה להדגיש שהענווה והיראה שבאה מתוך תורה, היא נהפכת להיות חלק מהלבוש שלו. זה נהפך להיות חלק מהדבר הזה שהוא קבוע אצלו. זה איך האדם מתייחס אל עצמו. ולגבי המידות התחתונות, מכשרתו, שם לא כתוב מלבשתו, אלא מכשרתו. למה? כי זה רק, הוא מקבל את הכישרון לפעול במידות התחתונות, שהוא פועל, כן, כן, הוא מוכשר, הוא נהיה עם נטייה לעשות צדק, עם נטייה לעשות חסד, עם נטייה להופיע את היושר, עם נטינה, עם התכונה הזאת, עם הנטייה הזאת להיות נאמן. זה ארבעת המידות התחתונות יותר, המידות שהם יותר, כן, איך האדם מתייחס אל הסובב אותו. כן, אז זה ההבדל בין מלבשתו לבין מכשרתו. מה זה ענווה ומה זה יראה? אז אמר מלבשתו ענווה, מלבשתו יראה. אז באמת, המהר"ל מדבר בצורה מאוד מאוד ארוכה על ענווה ויראה במקומות רבים. יש נתיב הענווה, יש נתיב היראה. כאן המהר"ל מדבר בצורה מאוד מאוד קצרה על הענווה, בצורה מאוד קצרה על היראה, והוא מדגיש דברים מסוימים. אז על הענווה הוא אומר ככה, אמר מלבשתו ענווה. דבר זה בארנו בכמה מקומות למעלה. כי הענווה היא מידה ומעלה נבדלת. והפך זה גסות רוח, שהיא מידה שייכת אל מישהו חומרי. כשמו כן הוא, כן הוא שהגסות הוא שייך לחומר שיש בו גסות. כוונה, איזה מובן זה פה הגסות? הגסות זה מובן, זה לא הכוונה דבר גס, דבר מגעיל, כן, או דבר, אני יודע מה, דבר לא עדין, כן, לא מדובר על, במובן הזה כאן, אלא המושגים שהמהר"ל מדבר פה, הגסות, זה הכוונה המוגבלות, שהענווה היא מצליחה להביא את הבן אדם שהוא לא מתבונן על עצמו כאדם מוגבל, והוא רואה את עצמו שייך לכל ההוויה. הוא נהפך להיות כלי שקוף, כלי שהוא יכול לקלוט את כל את כל ההוויה שסביבו. הוא יכול לקלוט, אין לו איזה, הוא לא נתון במגבלות של האישיות שלו. הוא לא בודק את הדברים לפי האישיות שלו, והוא לא נתון במגבלות שלו. ולעומת זאת, האנטיתזה לענווה, מה שהמהר"ל אומר, זה האדם שהוא גס רוח. גס רוח במובן הזה, שהוא מוגבל בחיות החומרית שאליה הוא קשור. הוא בודק כל דבר ודבר, האם הדבר הוא יתאים למציאות החומרית שלו, או לא יתאים למציאות החומרית שלו. כיוון שהוא בודק כל דבר אם הוא מתאים למציאות החומרית שלו, או לא מתאים למציאות החומרית שלו, זה מאוד מאוד מגביל אותו מהאפשרות שלו להיות שייך להוויה שסביבו. כי בסדר, אתה יכול להיות קשור לצד הגז שבך בזה שאת תוסיף לעצמך אוכלים, תוסיף לעצמך זה, אתה מאוד מאוד במגבלות של הזמן והמקום והנתונים של החומר שיש בך. אז אם אתה כל דבר ודבר, זה החיות שבך, ואתה מזהה את עצמך עם הצד הגס שבך, אז זה שאתה מזהה את עצמך עם הגס, עם הצד הגס שבך, זה מה שמנתק אותך מהיכולת לקלוט את את שאר ההוויה. והנבטן, מבחינת מה שהמהר"ל כאן מדגיש, זה האדם שהוא לא מגביל את עצמו לחומר, אלא הוא מופשט, הוא פשוט, הוא לא תולה את החיות שבו ממה שקשור לחומר שבו, אלא אומר החיות שבי היא פשוטה, כלומר היא מעבר לחומר שיש בי, וזה מה שמאפשר לו לקלוט את ההוויות האחרות שיש, את האור שיש בהוויות האחרות. כי העניין של הענווה זה היכולת לשתף פעולה ולהיות מוכן לקלוט דברים שהם לא קשורים דווקא אליך, אלא דברים כלליים. הענווה זה היכולת לא לבדוק את הדברים לפי הסרגל שלך, לפי המדד שלך, לפי הצרכים שלך, לפי הטובות שבך, אלא לעשות את הדברים בלי שאתה שם את הנוכחות שלך במרכז. זה המהות של הענווה. הענווה היא שהחיות שבך היא לא חיות שהיא תלויה במה שאתה, באור שלך, אלא אתה שייך לכל האורות, אתה שייך לכל השאר האורות שיכולים להיות. כאילו, מידת הענווה היא היכולת של הבן אדם לשמוח באור מצד מה שיש באור, לא מצד מה שזה מתאים או מוסיף לאור שלו, אלא זה להיות שייך לעצם האור. והמהר"ל שם מאוד מאוד את הדגש בדבר הזה, שהדבר, אני אומר, זה באמת גישה של המהר"ל, שהמהר"ל אומר שמידת הענווה, אחד מהדברים שמאוד מאוד צריך להתבונן בה, פה המערה לא מרחיב הרבה, ואנחנו גם לא מרחיב הרבה, בגלל שאנחנו לא לומדים עכשיו על מידת הענווה, אנחנו רק אומרים את ההקשר של איך שהמערל מקשר את העניין הזה של התורה לענווה. כן, אז אחת השאלות הבסיסיות שיש לגבי הנושא הזה של הענווה, האם הענווה היא מידה שנוגעת לבן אדם לחברו, בן אדם למקום, או אולי משהו אחר, בן אדם לעצמו. אז אנחנו כשלמדנו את מידת הענווה במערל, אז רצינו להגיד שאחד ההבחנות בין הענווה לבין היראה, שהיראה היא יותר קשורה לבן אדם למקום. והענווה, כלומר, אנחנו עוד נדבר, היראה זה היכולת של הבן אדם לראות את הנוכחות האלוקית ולראות את עצמו כנברא, כאילו לראות לחזור כאילו לנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא בורא אותו, הוא רואה את הרגע הזה שרק הקדוש ברוך הוא נמצא לפני, כביכול ברגע שהקדוש ברוך הוא בא לברוא את העולם, אז כביכול העולם מתבטל לזה שהקדוש ברוך הוא פועל בו. אז זה מידת היראה, זה לראות את הגודל האלוקי ולבטל את המציאות הזאת של הנבראות. אבל מידת היראה היא בעיקר עובדת על הבן אדם ביחסים שבין אדם לבין המקום. ומידת הענווה היא יותר מידה שהיא בין האדם לעצמו. זאת אומרת, עד כמה האדם הוא כל דבר ודבר עושה לפי הכלים שלו, וזה לפי הכלים המוגבלים שלו, או שבן אדם, החיות שבו היא לא קשורה דווקא לצד לגס שבו, לצד המוגבל שבו, אלא האדם, הוא פשוט, כלומר, האדם יכול להיות שייך או רוצה להיות שייך לכל דבר ודבר שיכול לחשב כאור, האדם רוצה להיות שייך לכל נקודות החיים, לאו דווקא שיש בו, אלא לכל מה שהוא נפגש. הוא מוכן להשקיע בחיים שהם לאו דווקא קשורים אליו, הוא מוכן לקלוט מחיים שלאו דווקא קשורים אליו. אז זה המידה הזאת שאומר כאן המהר"ל. דבר זה בארנו מקווה במקום למעלה, כי הענווה היא מידה...
היא באה מגאווה.
מה? אם האדם רוצה, מודד כל דבר לפי מה ש... לפי המיקום שלו בדבר, ושהוא כל הזמן רוצה להעצים את המקום שלו יחסית לשאר הכוחות, זה גאווה. אז אתה צודק שהאמן היה מלא מלא פעילות בגלל הגאווה שבו. אבל אחרי הכל, כל הפעילות שלו היא מאוד מוגבלת. היא מוגבלת לגסות הרוח שבו. היא מוגבלת לצרכים שבו. והענווה היא להיפטר מהמגבלה הזאת שהאדם הוא קשור לצד הגס שבו. זה מידת הענווה. שהאמן הוא מלא פעילות, אבל כל הפעילות קשורה רק לחיות המוגבלת שלו. לצרכים שלו, לדברים שקשורים אליו. והענווה היא יוצרת, היא גורמת לזה שהאדם הוא שייך לכלל, הוא שייך לאור כללי, לא שייך רק למשהו שנוגע אליו. זה אם האדם פרטי או כללי. כלומר, הדבר הבסיסי ביותר להגדיר את האדם, האם האדם הוא מוגבל בפרטיות שבו, או שהאדם כללי, זה דרך המבט הזה של מידת הענווה. דבר זה בארנו בכמה מקומות למעלה, כי הענווה היא מידה ומעלה נבדלת. והפך זה גסות הרוח. נבדלת, ממה היא נבדלת? היא נבדלת מהצד החומרי שבאדם. הפך זה גסות הרוח, שהיא מידה שייכת אל מישהו חומרי. כשמה כן הוא שהגסות הוא שייכות לחומר, שיש בו גסות, שיש בו כאילו אביות מסוימת, מוגבלות מסוימת. ובהרנו דבר זה למעלה, כי משה רבנו עליו השלום, שהיה איש האלוהים, עד שהיה נבדל מן החומר לגמרי, ובו היה מידתו ענווה מכל האדם אשר על פני האדמה. זה ממש פרשת שבוע, שפרשת שבוע מדברת על הדבר הזה, שהיכולת להופיע את הנבואה, שמה עניינה של הנבואה? העניינה של הנבואה זה שאתה לא מדבר על משהו שהוא שייך באופן נקודתי לך, אלא הנבואה היא להופיע אור כללי, להביא את האור הכללי של הקדוש ברוך הוא אל העולם. אז משה רבנו הוא גדול הנביאים, אומר המהר"ל, הנה אנחנו רואים שזה העניין הזה הוא תלוי בגודל מידת הענווה שהיה למשה רבנו. הדברים האלה הם גם קשורים למה שהרמב"ם הסביר בשמונה פרקים בפרק השמיני על העניין הזה של המחיצות, כן, של שמידת הנבואה היא תלויה במידת הסרת המחיצות. הסרת המחיצות זה הסרת הגסות הזאת שהמהר"ל מדבר עליה, וגם שם הרמב"ם מדבר על המדרגה המיוחדת של משה רבנו שהוא רואה באספקלריה המהירה בגלל שהוא הסיר את כל החציצות, הסיר את כל המחיצות. כן? וכמו שאמרו בפרק רבי עקיבא, הואילו מיידת את עצמך תיקרא על שמך התורה. מוכרח שזכה משה לתורה בשביל הענווה. וכך בעצמו, עכשיו הוא אומר, אז בעצם אומר המהר"ל, אנחנו צריכים לדעת שני דברים. משה רבנו מצד אחד, הוא זכה לתורה בשביל הענווה. אבל המשנה פה לא מחדשת את הדבר הזה שכדי לזכות לתורה אתה צריך קודם כל שיהיה לך מלא ענווה. זה ודאי שזה נכון הדבר הזה, אבל המשנה פה מה שהיא מדגישה זה הצד השני, שהאדם שלומד תורה, היא הופכת אותו לענב. כלומר, גם הענבה היא התנאי לקבלת התורה, אבל גם התורה היא מגדילה את מידת הענבה. אז זה מה שהוא אומר כך. כך בעצמו, לא זכה משה לתורה רק בשביל הענבה. כלומר, הענבה היא ההכשרה לקבלת התורה. רואינו מיד את עצמך תקרא על שמך מורך שזכה משה לתורה בשביל הענבה. וכך בעצמו התורה מביאה לידי ענבה. שהם שני דברים תלויים זה בזה. התורה בענבה וענבה בתורה. ונתיב הענבה יתבהר דבר זה בעריכות איך בעל הענבה ביותר מכל המידות ומסולק מן החומרים. דבר זה מבואר למעלה גם כן. אז מה, למה מי שלומד תורה זה מחנך אותו לענבה? כי התורה היא באמת לא עוסקת בגסות של האדם. היא לא עוסקת בחומר של האדם, אלא התורה היא עוסקת באיזשהו אור כללי, שזה זה מה, זה מה שכל הזמן האדם מתעסק בלימוד תורה. בלימוד תורה האדם הוא כל הזמן עסוק ב, לא בצד של הגסות שיש במציאות, אלא בצד של האור שיש במציאות, בצד הכללי שיש במציאות. אז זה עצמו, אומר המהר"ל, גם אדם ש... הוא מלא גאווה, אין בו ענווה, אז הוא לא יתעניין בתורה. התורה היא לא תהיה, הוא לא יוכל לגוע בתורה, כי התורה לא מדברת על ה... היא לא מזון לגוף, היא לא מזון לגסות הרוח. כן, התורה היא לא הוראה לגסות הרוח. היא לא מדברת על החלקים האלה. היא לא ספר רפואות, היא לא מדברת על הצדדים האלה. זה. אז גם מי שבאמת אין לו עניין, שהוא מלא גאווה, אז הוא לא יוכל, הוא לא מתעניין בתורה, הוא לא ייגש אל התורה, הוא אין לו את הפתח ללמוד את התורה, אבל גם אומר המהר"ל, גם לצד השני, שככל שאתה לומד יותר תורה, אז אתה יותר עסוק בצד הרוחני שיש במציאות, ממילא, אז אתה נהיה יותר ויותר כללי, ואז זה מה שכתוב, מלבשתו ענווה. כן? כן. אני לא יודע על איזה פילוסופיה אתה מדבר. אם אתה מדבר על הדבר הזה שהאדם... כלומר, יש... כן. אני חושב שהאדם הזה לא יהיה לגמרי מלא ענווה, משום שהמתמטיקה היא לא נותנת לו הוראה מה הוא עושה בשעות האלה שהוא אוכל, מה הוא עושה בשעות האלה שהוא חי עם אישה, מה הוא עושה בשעות האלה שהוא איש משפחה, מה הוא עושה בשעות האלה שהוא איש חברה, וכו' וכו' וכו'. כלומר, האדם הוא לא בעולם הזה... במצב הזה שהוא כל הזמן בעולם המחשבה. ואז נשאר בעצם לאדם המון המון חלקים בחיים שלו, שאין לו בהם פשר, איך הם קשורים לאיזושהי אידאה כללית, ולכן היא לא תוכל להפוך אותו לנביא. היא לא תוכל להפוך אותו להיות אדם שבכל אישיותו הוא כללי. זה שאין במחשבות הכלליות האלה שאין התייחסות לאיך, אבל החיות של האדם ומה שהאדם עסוק לאור הכללי הזה, זה יגרום לזה שבסופו של דבר האדם ברובו יישאר כאילו עם הגסות הזאת, או עם החלקים האלה שהם פרטיים מאוד, ושממילא הם אלה שימנעו ממנו להתבונן על הדברים, להתבונן על כל דבר ודבר בצורה של ענווה, והוא יהיה בחלקים מהחיים שלו בהחלט שבוי עוד באנטי ענווה.
אז... מה שגורם לענווה זה העיסוק בחלקים היותר מופשטים ויותר רוחניים שלא עוסקים בחוק.
לא, לא אמרתי את זה ככה. אמרתי שכיוון שהתורה היא באה לא לתת הוראה בשביל שהגוף שלנו יהיה חזק, אלא התורה נותנת הוראה איך אנחנו נשתמש עם כל החיים, עם כל כוחות החיים שלנו בשביל איזשהו אור כללי, לכן אנחנו הולכים ומתמלאים בענווה. זה מה שאמרתי. לא אמרתי שזה אומר שאדם, שממילא זה אדם חייב ללמוד בתורה כל הזמן מורה לבוכים. לא אמרתי את הדבר הזה. מה? לא אמרתי שהענווה היא נרחשת על ידי זה שאתה כל הזמן עוסק בתורת האלוקות, או אתה עוסק במורה נבוכים, שזה הסיבה לזה שהתורה מביאה על ידי הענווה. אלא עצם האור של התורה, התורה היא נועדה לא לתת מזון לצד הגז של החיים, אלא התורה היא נותנת את ה את המזון או את המבט, איך כל דבר ודבר קשור לאיזושהי אידאה כללית. והעיסוק הזה של איך כל הזמן אנחנו גואלים את המציאות, שהיא לא תישאר מציאות פרטית, והיא תהיה חלק מאיזושהי אידאה כללית, העיסוק באור הזה של התורה, הוא זה שהופך אותנו כל הזמן להיות כלליים. לאו דווקא העיסוק בתורת האלוקות. לא אמרתי שזה לא, אבל לא זה הנקודה העיקרית שאמרנו, כאילו, במה, איך התורה מלבשתו ענווה. ואמר עירה, רצה לומר, שהוא ירא שמיים, דבר זה מבואר למעלה אצל אם אין יראה, אין חוכמה, אם אין חוכמה אין יראה, וכן אצל אין בור ירא חטא, ולא עם ארץ חסיד, שהיראה והחוכמה הם שני דברים נתלים זה בזה, ואצל החוכמה היא היראה, ואצל היראה היא החוכמה. ואין לכפול הדברים שהם מבוארים במקומה. אז פה הוא ממש לא מסביר, הוא לא מרחיב. עד כמה שזכור לי, אנחנו כשלמדנו נתיב היראה אמרנו שיש שתי מדרגות ביראה, ביחס בין יראה לחוכמה. יש את המבט של דוד המלך, שדוד המלך אמר, אין יראת השם. איך? היא חוכמה, ושלמה המלך אמר, יש שם שתי פסוקים. איך? יש פסוק שכאילו, מה שניסינו להסביר שם זה שבעצם ככלות הכל, האור של התורה הוא הופיע בצורה של חוכמה. זאת אומרת שהתורה היא החוכמה האלוקית העליונה. והיראה, מה היא? היראה היא לכאורה המקור ש ממנו יונקת החוכמה הזאת. כלומר, היראה זה האור של, נאמר, אם אנחנו אומרים יש אור של קודש בריחו ואורייתא, אז האור של קודש בריחו, כנגד זה אנחנו אומרים האור של היראה. זאת אומרת, שגם אחרי שאנחנו מתמלאים בחוכמה, החוכמה גורמת לך להגיע לנקודה הזאת שאתה מבין שיש איזשהו צמצום בחוכמה, ואתה כל הזמן, ואתה בגלל הצמצום שיש בכל ההוויה, והחוכמה היא זו שחושפת לך כל הזמן את הדבר הזה שיש צמצום של אור בהוויה, זה מה שגורם לך את מידת היראה. מה זה מידת היראה? כמו שאמרנו, מידת היראה זה להחזיר את הכל אל הבורא. כלומר, לבטל את הכל, כן, לצייר את כל המציאות כולה כמציאות שהיא בטלה ונפעלת מהמקור האלוקי. זה היראה. היראה זה שאתה, שכל הזמן אתה תעשה את הפעולה הזאת של לבטל את המציאות אל מול המקור האלוקי, אל מול האור האלוקי. אז יש איזושהי יחסים בין חוכמה לבין יראה, אומר כאן המהר"ל. עד כמה שפעם למדנו את הנושא הזה, אמרנו שאצל דוד המלך זה היה בנוי בצורה כזאת, שהתורה הייתה מביאה אותו לזה שכל דבר ודבר מהתורה, היא הייתה מביאה אותו לצורך לעשות את פעולת היראה. כלומר, הוא לא... זה אצל דוד המלך. וזה הבחינה הזאת שהחוכמה, חוכמת התורה היא זו שהביאה ליראה. ואצל שלמה, מה שאנחנו רצינו להגיד זה ששלמה המלך, מדרגת התורה שלו הייתה מדרגה שבכל דבר ודבר מדברי תורה הוא ראה את היראה. כלומר, הוא ראה את האור האלוקי. כלומר, יש שתי דרכים איך להבין מה הקשר בין תורה לבין יראה. האם הפירוש הוא שמכוח לימוד התורה אתה עוד יותר צמא להגיע למקור האלוקי, כשאתה לומד חוכמה אחרת, או כשאתה עסוק בדברים אחרים, אז אתה בכלל לא חי את ההרגשה הזאת שיש פה איזשהו דבר אינסופי שאתה אליו חותר, כן? אתה תקוע כאילו בתחתונים, אתה תקוע במה שאתה עסוק. והתורה היא, בזה שהתורה כל הזמן אומרת, יש איזושהי הוראה ממקור עליון, והמקור העליון הוא תמיד מנביע, הוא הרבה הרבה יותר גדול, הוא כאילו אור אינסופי יותר מאשר האור שיש בתורה, הוא זה שגורם לך כל הזמן להשתוקק, להתמלא במידת היראה. זה דרך אחת, כאילו, לבוא ולהגיד את מערכת היחסים. מה?
למה זה לא מוביל לאהבה?
למה חוכמת התורה, למה חוכמת התורה לא מביאה לאהבה?
לא,
אני חושב
לאהבה
בזה. אתה קודם כל כאילו אומר לעצמך, מה שאני משיג הוא כעין ואפס אל מול משהו הרבה יותר עליון. מידת האהבה זה שאתה מוצא את האור האלוקי בתוכך. מה ההבדל בין אהבה לבין יראה? ביראה אתה מבטל את האור שבך יחסית לאור היותר עליון. באהבה אתה מוצא את האור האלוקי בתוכך. זה ההבדל המהותי בין אהבה ליראה. כן, לכן באהבה אתה מתאחד עם האור האלוקי, וביראה אתה מתבטל האור האלוקי. אז על ההתאחדות הזאת, זה למדנו במידות הקודמות, שנקרא הרי האהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריאות. כן, שהתורה נותנת את הצד הזה, זה למדנו כבר קודם. משמח את המקום, משמח את הבריאות. עכשיו, פה מדובר על המידות, איך האדם מזהה, כן, איך האדם מתייחס אל עצמו. אז הענווה היא שהאדם נהיה חלק מהאור הכללי, הוא לא מתייחס כל כך לצד המוגבל שבו, אלא הוא נהיה חלק מהאור הכללי. והיראה זה שהאדם רוצה כל הזמן לייחס את עצמו למקור האלוקי. כן, שהוא כל הזמן רוצה לבטל את הזהות שלו, בגלל שהוא אומר, הזהות שלי היא יכולה, היא מקבלת חיות הרבה הרבה יותר גדולה, אם אני עושה את פעולת העקדה. כן, פעולת העקדה, זה היה פעולה של יראה. זה פעולה של קבלת חיות ממקור אחר. לא ממה שאני חווה, אלא דווקא על ידי זה שאני מבטל את החוויה שלי בשביל לקבל את הנוכחות של היראה האלוקית, זה נותן לי יותר חיות. אז אני אומר, אז על זה אני אמרתי, מה הכוונה כאן שכל עוד עומד תורה לשמה מלבשתו יראה, אני מתלבט האם המהר"ל לא מפרט פה, המהר"ל אומר משהו מאוד מאוד קצר, אני מביא בפניכם, שבמידת היראה אני זוכר שלמדנו שני קודים מה היחס בין חוכמה לבין יראה. יש את הקוד שקראתי לו הקוד של דוד המלך, ויש את הקוד של, של שלמה. כלומר, דוד המלך הוא מכוח התורה התמלא בני תפילתי, בפעולת תפילה. תפילה היא בדרך כלל פעולה של יראה, כן? דוד המלך הוא אומר תהילים כתוצאה מלימוד תורה. ושלמה הוא נשאר חכם. מה ההבדל? ששלמה הוא מגיע למדרגת לימוד תורה ברמה כל כך עליונה, שהוא בכל חוכמה רואה את היראה. כלומר, הוא רואה בכל עוד ועוד מהתורה, הוא רואה את המקור האלוקי, שהוא מה שמלביש את החוכמה האלוקית. זה המדרגה העליונה של שלמה המלך בלימוד תורה. והמדרגה של דוד המלך היא מדרגה שהיא פועלת בזה. זה לא זה שמדרגת שלמה, מבחינת החוכמה, מדרגת שלמה היא יותר עליונה משל דוד המלך. מבחינת ההופעה בחיים, מדרגת דוד המלך היא יותר גדולה מאשר מדרגת שלמה. בכל אופן, כאן המהר"ל לא מפרט הרבה, הוא רק אומר שיש קשר בין חוכמה לבין יראה, כמו שפירטתי במקומות רבים בצורה מאוד מאוד רחבה, ובהחלט אנחנו צריכים בכל המקומות האחרים להרחיב הרבה יותר את הדברים האלה. ועל זה הוא אמר את מה שאמרנו קודם, אמר מלבשתו ענווה ויראה, כי ממידות האלו חשובות, מפוארות, נותנות לאדם מלבוש של תפארת, שכך עם כל המידות החשובות, תפארת לבעל המידה, כמו שאמרו, איזה דרך ישרה, כל שתפארת לא עושה, לכך אמר מלבשתו. ועוד, כי לגודל מעלת המידה שהיא ענווה ויראה, שהן מעלות עליונות כאשר ידוע מעניין ענווה ויראה, שייך בשתי מידות האלו מלבשתו, כי המלבוש הוא על האדם. כי אלו שתי מידות בפרט הנה מידות אלוקיות, עד שאינם אנושיות, כמו שידוע למבינים ממעלתם, ושייך בזה מלבשתו. כמו שאמר הכתוב, המלבשתו כאילו רוצה להגיד, שזה נפך להיות חלק ממש מהזהות של הבן אדם. זה לא שהאדם משתמש במידות האלה או משהו כזה, אלא נפכות להיות חלק מהזהות של האדם. כמו שאמר הכתוב בקרב ענווה יראת השם, כמו שעשתה חוכמה התרה לראשה דכתיב ראשית חוכמה יראת השם, עשתה ענווה עקב לסוליתה דכתיב עקב ענווה יראת השם. הרי אלו שתי מידות הן העליונות ומבני מעלתם, אמרנו מלבוש, כי המלבוש הוא על האדם. הלאה. עכשיו אנחנו מגיעים למידות התחתונות. צדיק, חסיד, ישר ונאמן. אבל צדיק וחסיד ישר ונאמן, בזה אמר מכשרתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן, כן? כאילו לעומת מלבשתו, מכשרתו. כן? הנה מכאן ארבעת תוארים, שאין זה כזה, ומה פירוש ארבעת התוארים האלה? אז הוא אומר, בעד איזה שעה שיעור? עד לרגע זה. טוב, אז מחר נלמד את המידות התחתונות יותר. טוב.